והרינו בבניינו, תיאור חי ומרגש של בית המקדש בתפארתו. עורך ומגיש המחנך הרב מאיר פנט.
מוריי ורבותיי, לו היינו זוכים, יום תשעה באב היה נהפך ליום של ששון ושמחה, כפי שכתוב בנביא זכריה, כה אמר השם צבקות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. אך לצערנו לא זכינו, ובעוונותינו הרבים נאלצנו גם השנה לבכות את חסרונו של בית המקדש, הבית הגדול והקדוש ששמו של הקדוש ברוך הוא נקרא עליו. הבית אליו היו נשואות עיניהם של עם ישראל במשך מאות שנים, ואף הקדוש ברוך הוא אישרה את שכינתו במקום זה, שהיווה נקודת קשר חזקה ואמיצה בין עם ישראל לבורא עולם. וכפי שאמר הקדוש ברוך הוא לשלמה לאחר שהשלים את בניית בית המקדש, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. חז"ל אומרים כי דור שלא נבנה בית המקדש בימיו נחשב כאילו נחרב בימיו. אם כן, בכל שנה שחולפת והגאולה טרם הגיעה ובית המקדש טרם נבנה, הרי שחובה עלינו לבכות ולהצטער לא רק על כך שלא נבנה, אלא על כך שממש נחרב. ואם נקיים את חובתנו ונתאבל על חורבן הבית, הרי שבכך נקרב את הגאולה ואת בניין הבית השלישי, כפי שאמרו חכמנו זיכרונם לברכה, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. אך אי אפשר ולא ניתן להצטער ולהתאבל על חסרונו של דבר שלא זכינו להכירו ולא זכינו לדעת את ערכו ומעלתו. על מנת שנוכל לקרב לליבנו ולו במעט את ההפסד הגדול שלנו במצב הנוכחי שבית המקדש בשיממונו ובחורבנו, עלינו לנסות ולהבין כיצד היה נראה בית המקדש בתפארתו, וכיצד זה השפיע לטובה על כל מערך החיים של העולם בכלל ושל עם ישראל בפרט. בתוכנית שלפנינו ננסה להחזיר את הגלגל אחורה ולהתחקות אחר יופיו המרהיב של בית המקדש, אחר הניסים המופלאים שנראו שם בחוש, התחושות, הרגשות והכיסופים שהיו מנת חלקם של עם ישראל בתקופת בית המקדש הראשון ובית המקדש השני. זה קרה בשנת 480 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים. אז החל שלמה המלך במלאכת הקודש בניית בית המקדש. הבנייה ארכה 7 שנים, והניסים הרבים שהראו סביב בנייתו הצביעו על כך כי כביכול גם מהשמיים מתים כתף ומשתתפים במלאכה.
אבא, אתה מסכים לספר לנו סיפור?
בוודאי, יהוידע. ואני גם יודע על מה אתה רוצה שאני אספר לכם. בוודאי שוב אתה ובנייה רוצים לשמוע סיפורים על בית המקדש, נכון?
נכון מאוד אבא, והפעם אנחנו נשמח אם תספר לנו איך שלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון. נכון בנייה?
כן, כן, גם אני מאוד אוהב לשמוע על זה.
טוב, אז אפילו שרק לפני שבועיים סיפרתי לכם על כך, אני אספר לכם שוב בשמחה. בואו, יהוידע ובנייה המתוקים, שבו לצידי. אז זה קרה 480 שנה אחרי שבני ישראל יצאו ממצרים. שלמה המלך התחיל לבנות את בית המקדש. הבנייה לקחה הרבה הרבה זמן, 7 שנים. ואתם יודעים כמה פועלים השתתפו בעבודה הקדושה הזאת של בניית בית המקדש?
אני לא זוכר בדיוק, אבל אני זוכר שזה הגיע למאות אלפים.
נכון מאוד. הרי כדי לבנות את בית המקדש השתמשו בכל כך הרבה אבנים. ואת האבנים האלו היו צריכים לחצוב בהר. ומספר הפועלים החוצבים זה לבד כבר הגיע ל-80,000.
וואי, כמה הרבה!
רגע, זה עוד לא הכל. וכדי להביא את האבנים הכבדות מההר לתוך העיר, היו צריכים הרבה הרבה פועלים. אתם יודעים כמה? 80,000. אבל האמת היא שהם לא היו צריכים כל כך להתאמץ ולסחוב אבנים כל כך כבדות, כי נעשה שם נס גלוי, והאבנים היו נוסעות מעצמן ועולות מעליהן. ילדים, היו שם עוד הרבה ניסים. למשל, מתוך כל האלפים הרבים של הפועלים, לא היה אפילו אחד שחלה או חלילה מת במשך כל השבע שנים האלו. וגם כלי העבודה שבדרך הטבע הם מדי פעם מתקלקלים ונשברים, גם הם נשארו שלמים. לאורך כל השנים לא נשברו ולא התקלקלו. ובסוף כל סוף נשלמה המלאכה והבית עמד על תילו. ילדים, אתם יודעים מתי זה היה?
כן, זה היה בירח היתנים, שזה בעצם חודש תשרי.
נכון מאוד, בחודש תשרי כינס שלמה המלך את כל העם כדי לחגוג את חנוכת הבית. ואז, ברגעים הנשגבים והמיוחדים, הוא עמד ונשא תפילה נרגשת לקדוש ברוך הוא. הוא נשא את כפיו וביקש שהבית הזה יהיה מקום שבו יתקבלו כל התפילות של עם ישראל. בין היתר הוא ביקש מהשם יתברך, ופנית אל תפילת עבדך ואל תחינתו, לשמוע אל הרינה ואל התפילה. ואחרי שהוא סיים את כל התפילה הארוכה והנרגשת, הוא עמד ובירך את כל העם, והתחיל להקריב אלפי אלפי קורבנות על המזבח. מהבקר הוא הקריב 22,000, ומהצון 120,000. וככה הם עשו את חנוכת הבית. ובלילה אחר כך נראה השם לשלמה המלך, ואמר לו, שמעתי את תפילתך ואת תחינתך, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. ועכשיו ילדים, אנחנו צריכים להזדרז לתפילת מנחה. נמשיך בעזרת השם בהזדמנות אחרת.
ואכן, בזמן שלמה המלך, כשהעם הקפיד לשמור את מצוות השם, הם זכו לתקופה של שקט ושלווה, וישבו איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו. וכפי שכתוב על התקופה הזאת, ויהודה וישראל רבים ככל אשר על הים, אוכלים ושותים ושמחים. קדושת הבית הייתה נוראה ונשגבה, עד כדי כך שאפילו העופות שבשמיים לא העזו לפרוח מעליו. ולמשל, בבית שני, שהקדושה הייתה מעט פחותה, שם כבר חששו שהעופות יפרחו ויפילו איזה דבר על גג בית המקדש, והיו צריכים להתקין מוטות חדים של ברזל כדי שלא יוכלו העופות לשבת שם. עצם קיומו של בית המקדש הביא ברכה עצומה לכל העולם. לפי המבואר בספרים, היו אוכלים בני ישראל ישר משולחן אביהם, והשפע הגיע אליהם ישירות מהקדוש ברוך הוא, ולא באמצעות שרים ומזלות. ומהשיריים של ישראל ניזונו שאר אומות העולם. חז"ל גם כותבים שאם היו אומות העולם יודעים את גודל התועלת שהביא להם בית המקדש, הם עצמם היו מקיפים אותו בבתים טובים כדי לשמור עליו. אך כמובן שאת התועלת העיקרית שאבו עם ישראל, בניו של הקדוש ברוך הוא, בכך שזכו לחוש ולהרגיש קרבה עצומה וכיסופים לבורא העולם, ולא היה שום דבר מפסיק בין ישראל לאביהם שבשמיים. ואפילו אדם שנכשל וחטא, לאחר שהיה מקריב קורבן ומתוודה על חטאו וחוזר בתשובה, האבון היה נמחק לחלוטין. וכפי שנאמר במדרש, מעולם לא לן אדם בירושלים ובידו אבון. וכתב הגאון מבילנה שעל ידי הקורבנות נמחה האבון עד כדי כך שאפילו רושם קל לא היה נשאר בו. עם ישראל בתקופה זו הרגישו חיבור עמוק לבורא העולם ותשוקה עזה לעשות רצונו ולקיים מצוותיו. גם הכבוד שנחלו עם ישראל בזמן בית המקדש היה עצום. כל העמים נוכחו לראות את כבוד השם חופף על עם ישראל, את האהבה הגלויה שהריף על בניו, וכולם ראו איך רומם הקדוש ברוך הוא את עם ישראל מכל לשון, וקרב דווקא אותם לעבודתו בבית המקדש, שהם כמו העבודות הנצרכות בארמון המלך, ודרכם הושפעה הברכה בעולם כולו. שלמה המלך משל על כל העולם ביד רמה, וכל העמים שמעו על חוכמתו ובאו ללמוד ולחכים ממנו. ולא רק משלמה המלך בעצמו, אלא כל אחד ואחד מבני ירושלים, כשהיה מגיע ומזדמן למדינה אחרת, היו חולקים לו כבוד גדול ומציעים לפניו לשבת על במה, וכולם עמדו סביבו והתבשמו מחוכמתו. בית המקדש היה מפואר בתכלית הפאר, מלא הוד והדר. כולו היה מצופה זהב, עד כדי כך שכתוב בספרים שכל כסף וזהב שהיו בעולם מששת ימי בראשית עד חורבן הבית לא היו שווים לערך הזהב שהיה מצופה על היכל הבית. ולא רק בית המקדש, אלא כל ירושלים הייתה סמל ליופי, כנאה וחיאה לעירו של המלך. וכפי שאומרת הגמרא, מי שלא ראה את ירושלים בתפארתה, לא ראה כרך נחמד מעולם, ומי שלא ראה בית המקדש בבניינו, לא ראה בניין מפואר מעולם. וכמו כן, נאמר על תקופה זו, באבות דרבי נתן, אין לך יופי כיופיה של ירושלים. ועד כדי כך היה הדבר, שאומרת הגמרא במסכת קידושין, 10 קבין של יופי ירדו לעולם, 9 נטלה ירושלים, ואחד כל העולם כולו. וכפי שמכנה דוד המלך את העיר ירושלים, יפה נוף מסוס כל הארץ.
נא 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 נא
יו ידע, מה אתה שר לך כל כך בעליזות?
מה, אתה לא מזהה? זה השיר. ושום נעלה, נעלה ונעירוה, ונשתחווה.
נכון מאוד, זה השיר. אבל טעות אחת יש לכם. זה לא שירה של שמחה, זה שירה של געגוע עמוק. אתם לא יודעים כמה אני חושב ומתגעגע כל הזמן לבית המקדש.
יו ידע, מה אתה חושב, שרק אתה מתגעגע? כולנו מרגישים געגועים לבית המקדש כל הזמן, ואתם יודעים במה אני נזכר עכשיו?
במה? נו, ספר לנו.
אני נזכר עכשיו במה שסבא סיפר לנו, שהוא שמע לפני הרבה שנים מאחד הכהנים הזקנים תיאור מאוד מעניין.
קידורך, אני רוצה שתדעו, בית המקדש לא היה דומה לשום בית בעולם. האבנים, השערים והכלים לא היו דוממים. הייתה בהם ממש חיות. זה התחיל כששלמה המלך ביקש להכניס את הארון לבית קודשי הקודשים. מיד דבקו שערי קודש הקודשים זה בזה. וכשאמר שלמה, שאו שערים ראשיכם ויבוא מלך הכבוד, הם פשוט התחילו לרוץ אחריו ורצו לבלוע אותו. ושאלו אותו, מי הוא זה מלך הכבוד? ואז הוא אמר להם, השם עזוז וגיבור. עד שבסוף הוא נענה והשערים נפתחו. וזה רק דוגמה אחת. אני אספר לכם משהו נוסף. בית המקדש נקרא יער הלבנון. ולמה? כי הוא היה כמו יער. כמו שיער מלבלב ופורח, ככה גם בית המקדש לבלב עם פירות שיצאו מהקירות שלו. כששלמה המלך בנה את בית המקדש, הוא נטע בו כל מיני מגדים של זהב. צורות כאלו של אילנות מזהב שהיו בקירות, והם היו מוציאים בכל שנה פירות של זהב. וכל פעם שהרוח הייתה מנשבת בבית המקדש, הפירות היו נוקשים אחד בשני ומרעישים. זה לא היה פירות לאכילה, זה היה פירות של זהב, ומהן הייתה פרנסה לכהנים. וזה היה בכמות כזאת שהיו צריכים 300 כהנים כדי לפנות אותם.
שלום ילדים מתוקים, מה אתם עושים כאן?
לא, פשוט... בניה הזכיר לנו משהו מאוד מעניין שאחד הכהנים הזקנים סיפר לסבא. אתה יודע? הוא אמר שכל האבנים והשערים וכל מה שהיה בבית המקדש זה משהו ממש חי ולא סתם דומם?
נכון מאוד מתוקים. ובטח הוא סיפר לכם על הפירות מזהב שיצאו מהקירות. אני כבר שמעתי את זה מסבא מספר פעמים. אבל אני אספר לכם משהו שאני בעצמי ראיתי כשהייתי ילד קטן. היינו מגיעים הרבה פעמים לבית המקדש. אבל אני אהבתי לבוא במיוחד בראשי חודשים. אתם יודעים למה? כי היה שם נס פלאי מיוחד במינו. השער הגדול והדרומי של בית המקדש היה פתאום נפתח מעצמו. כולנו עמדנו וחיכינו לראות את זה. וכל פעם התפעלנו והתרגשנו מחדש. כי הרגשנו ממש שהשכינה של הקדוש ברוך הוא שרויה שם. ומיד כשהיינו רואים את זה, היו כולם קוראים ומשתחווים לפני הקדוש ברוך הוא. ותשאלו, למה הנס הזה שהשער נפתח מעצמו קרה דווקא בראשי חודשים?
נו, באמת למה?
קודם כל, זה לא קרה רק בראשי חודשים. זה היה קורה גם בערבי שבתות, שכשהשער היה נפתח, ידעו כולם שעכשיו נכנסה השבת. ובראשי חודשים, ברגע שנעשה הנס ונפרו הדלתות, זה היה סימן שעכשיו נולדה הלבנה, ומיד היו מקדשים את החודש. אבל בוא נראה עכשיו. מי יודע מתי היה קורה נס הפוך, שהדלתות היו נסגרות מעצמן?
אני יודע, בערב פסח, כשהקריבו את קורבן הפסח וכל עם ישראל היה מגיע לשם, הם היו מתחלקים לשלוש קבוצות. ואיך הם היו יודעים כמה יש בכל קבוצה? אלא, הם היו פשוט נכנסים, וברגע שהזרה התמלה, הדלתות של הזרה היו נסגרות מעצמם.
נכון מאוד, בנייה. ילדים מתוקים, עכשיו כבר מאוחר. לכו לישון, ואני בטוח שגם מתוך שינה, אתם תמשיכו לחשוב ולחלום על בית המקדש. לילה טוב.
ואכן, בבית המקדש, אירו ניסים רבים וגלויים, וכמו למשל, הנס הגדול שהיה ברצפת העזרה. הרי ידינו שכל כלי חרס שנתבשל בהם בשר של קודשי קודשים, היו צריכים לשבור אותם בעזרה, על מנת שלא לעבור על איסור נותר במה שנבלע בתוך הכלים. ובדרך הטבע, המצב היה צריך להיות שעל רצפת העזרה מצטברים ערימות של שברי כלי חרס. אך נעשה נס, ובכל פעם ששברו כלי חרס, היו השברים נבלעים מיד במקומם ברצפת העזרה. גם על המזבח עצמו ראו ניסים מופלאים. המזבח היה באמצע העזרה במקום מגולה תחת כיפת השמיים, ועם כל זה, לא היו מכבים הגשמים את תשע מערכה, והרוח לא הייתה מפזרת את עמוד האשן שהיה עולה מהקורבנות. ובזמן ההקרבה, כשהאש בערה בכל תוקפה, היה האוויר צח, והאשן שהיה יוצא מן המזבח היה מתאמר ועולה ישר כמו מקל עד שמגיע לרקיע. ושום רוחות שבעולם לא הזיזו אותו ממקומו. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, לעשות מזבח מעץ מצופה בנחושת, אמר לו משה רבינו, ריבון העולמים, אמרת לי לעשות מזבח עצי שיטים ולצפותו נחושת, ועוד אמרת לי, אש תמיד תוקד על המזבח, וכי האש לא תעביר את הציפוי, וכי לא תשרוף את העץ? אמר לו הקדוש ברוך הוא, תבעים אלו הם רק אצלכם. אצלי נכנסים לפני מתים ויוצאים חיים. כמו למשל, מתאו של אהרון, שהיה עץ יבש והוציא שקדים. ואמר לו, בדים שעשית לאהרון עתידים להאריך כשיבנה שלמה המלך את בית המקדש, ואתה ירא שלא יישרפו העצים שבמזבח? הם עשויים לכבודי. ומי ציווה את האש לשרוף? למד ממך עצמך, אומר הקדוש ברוך הוא למשה. כשהיית נכנס לתוך מחיצות של אש ומהלך בין המלאכים, היה לך להישרף ולא נשרפת. ואכן, המזבח שהיה עשוי עצי שיטים ועליו ציפוי נחושת בעובי דינר, לא נפגע כלל מהאש שבערה בו, ולא הייתה הנחושת ניתכת ולא העץ נשרף. ושלמה המלך היה מעלה על המזבח כל יום, 1,000 עולות, וגודל המערכה שעל המזבח הייתה בסך הכל עמה על עמה. ובכל זאת, בנס גלוי, הצליחה להחזיק ולהכיל את כל הקורבנות. כי אש הייתה יורדת מן השמיים וממהרת לאכול את הקורבנות. ואת הנס הגדול הזה זכו לראות גם כל עם ישראל כשעלו לרגל והקריבו רבבות קורבנות בכל יום. וכשהיו מקריבים קורבנות על המזבח, הייתה נראית להם האש כמראה אריה חזק הרובץ על הטרף שלו. וכשהיו ישראל ראויים, האש הייתה דולקת כל הזמן מבלי שהיה צורך להוסיף עצים. ניסים אלו גרמו לכך שכולם יכלו בחוש להרגיש בבית המקדש את כבוד מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.
יהוידע, בנייה ואדוניהו, בואו איתי מהר! כדאי לכם!
אבא, מה קרה?
אל תדאגו, זה משהו טוב!
אבא, אני ממש סקרן לדעת מה זה המשהו הטוב הזה.
אני יודע, אבא, אתה לוקח אותנו לבית הכנסת.
נכון, ילדים. אנחנו הולכים לבית הכנסת לשמוע את הדרשה המרתקת של הרב עזריה הלוי. אני יודע שאתם כל כך אוהבים לשמוע סיפורים על בית המקדש, ומספר לכולם על החוויות שלו.
הנה, הגענו. בואו ניכנס בשקט. תשבו אתם על הקריות בסוף בית הכנסת.
מוריי ורבותיי, מהו מהו ומה אדבר. אפשר להמשיך לספר ולתאר כל היום וכל הלילה, אבל את התחושות והרגשות אי אפשר להעביר. כל מה שאני אגיד לכם זה אפילו לא קצה קצהו של ההרגשה המרוממת שהייתה לנו בזמן בית המקדש. אתם הרי יודעים שעבודת הלוויים בבית המקדש התחלקה לשניים. חלק מהלוויים היו משוררים, וחלק היו שוערים שאחראים על פתיחת ועל הגפת הדלתות. אני הייתי נמנה על הלוויים המשוררים, וכידוע לכם, היה אסור לנו להחליף תפקידים. וכבר קרה פעם שביקש רבי יהושע בן חנניה לסייע לרבי יוחנן בן גודגדה בהגפת דלתות. ואז אמר לו רבי יוחנן, חזור לאחוריך, שכבר אתה מתחייב בנפשך, שאני מן השוערים ואתה מן המשוררים. ואני רוצה לספר לכם, הוריי ורבותיי, על עבודת השירה שלנו, שהיא הייתה חלק בלתי נפרד מעבודת הקודש. קבוצת המשוררים שהייתי חלק ממנה התחלקה לשניים, חברי המקהלה, משוררים בפה, וחברי התזמורת, משוררים בכלי. אני זכיתי להימנות על המשוררים בפה, ואל תחשבו שזה היה כל כך פשוט וקל להשתלב בעבודת השירה והנגינה. זה דרש מכל אחד ללמוד את המלאכה במשך 5 שנים לכל הפחות.
וואי, זה המון זמן.
סליחה רב עזריה, אבל מתי בדיוק הייתם שרים? וגם מי הלחין את המנגינות ששרתם?
שאלות נפלאות יש לך ילד מתוק. לאט לאט, איך קוראים לך?
קוראים לי יהוידה.
יהוידה, אני רואה שאתה והילדים שסביבך מקשיבים ומרותקים לדברים שלי. תמשיכו להקשיב, תתעזרו בסבלנות, ותראו שבסוף תקבלו תשובות לכל השאלות. אז מוריי ורבותיי, נתייחס קודם למה שהילד המתוק יהוידה שאל, מאיכן הגיעו המנגינות. דעו לכם, המנגינות מגיעות מהמקור הכי קדוש שיכול להיות. את המנגינות קיבל משה רבינו על הר סיני. ואנחנו הלוויים היינו שרים ומנגנים פעמיים בכל יום, בקורבן תמיד של שחר ובקורבן התמיד של בין הארבעים. וביום שיש בו גם קורבן מוסף, שבת, ראש חודש והמועדים, 3 פעמים. וזמן השירה היה בשלב הכמעט סופי של תהליך הקרבת הקורבן, ברגעים של ניסוך היין על ידי הכהן. אז היינו פותחים בשירה. ולכל יום מימות השבוע היה מזמור אחר. ביום הראשון היינו אומרים, להשם הארץ ומלואה. בשני היינו אומרים, גדול השם ומעולל מאוד, וכן הלאה. ובשבת היינו אומרים, מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר לעתיד לבוא, ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. וכן בחגים ומועדים היה שיר שהיה מתאים לאותו הזמן. והשירה הזאת, מוריי ורבותיי, הייתה מופלאה וממיסה לבבות ומעוררת לחזרה בתשובה, ובאופן ניסי היא הייתה נשמעת ומהדהדת למרחקים. עד ליריחו היא הגיעה, ועוד נס היה. למרות שהיינו שרים במשך זמן רב, מעולם לא כאב לנו הגרון או הצוואר. בואו תשמעו עד כמה השפיעה השירה על השומעים. הרי כאשר אדם היה בא לבית המקדש להביא קורבן המחפר על חטא, היה הקורבן מתקבל רק אם האדם עשה תשובה על החטא שלו. והכהן המקריב את קורבן היה מביט בפניו של האדם, ואם הוא היה מבחין שהאדם עדיין לא שב בתשובה שלמה בליבו, היה הכהן מסמן לנו למקהלת הלוויים, ואז היינו פוצחים בניגון דבקות והשתפכות הנפש, שהיה מעורר את אותו האדם, אפילו אם ליבו היה כלב האבן. והשירה המופלאה הזאת הייתה משפיעה לא רק על בני האדם, אלא גם על הספירות והעולמות העליונים, ובכוחה היה להמתיק דינים בשמיים ולבטל גזרות רעות.
אדוניהו, מה קרה? למה אתה בוכה?
אתה לא מבין למה? זה מרוב התרגשות וגעגועים. קדימה, בואו נצא. אבא יישאר כבר עד סוף הדרשה, אבל אמא מחכה לנו בבית.
וכאמור, קבוצה נוספת הייתה של הלוויים המשוררים שהיו מלווים את השירה בכלי ניגון. לוויים אלו היטיבו נגן על כלים שונים ומיוחדים במינם, שהיו מפיקים צלילים ענוגים ונפלאים, ונגינתם חדרה עמוק לליבות השומעים. בין כלי הנגינה שהיו מאוחסנים במקום המיוחד הנקרא לשכת כלי השיר, היו כינור, נבל, חליל, מצלתיים, חצוצרה ועוד. דוד המלך ייצר את הכינור וכלי נגינה נוספים הנזכרים בספר תהילים. בחזל אנו מוצאים תיאורים של כמה כלי נגינה פיליים. בין הדברים מסופר כי בבית שני היה אבוב מתקופת משה רבינו שהיה עשוי מקנה. מדובר באבוב שהחזיק מעמד מעל 1,000 שנה. הביאו אומנים מאלכסנדריה כדי לצפות את האבוב בזהב, אולם הציפוי פגם בקולו היפהפה והעדין של האבוב, וכאשר הסירו את הציפוי, חזר קולו להישמע יפה כמי קודם. על כך דורשת הגמרא את הפסוק, אל יתעלל חכם בחוכמתו, ואל יתעלל גיבור בגבורתו. השירה הנפלאה והמיוחדת לא הייתה רק לשם יופי והנאה, היא נועדה לרומם את האדם ולהשרות עליו רוח של קדושה. ולא לחינם, רבים מן הלווים המשוררים היו בעלי רוח הקודש. גם שמואל הנביא היה מן הלווים המשוררים במשכן שילה. נאמר על ירושלים, כלילת יופי מסוס כל הארץ, אמר רב יצחק, שהייתה משמחת כל הארץ. ואכן, כשאדם רק היה עולה לירושלים, כבר היה מתמלא יראה ואהבת השם תאורה, ובהגיעו לבית המקדש, כשהיה רואה את עבודת הכהנים וזריזותם ודבקותם בבורא, היה מתמלא ברצון עז לקיים את מצוות השם כמותם ביתר שאת וביתר עוז. ואף ביום הכיפורים, כשרוח הקודש הייתה שורה על הכהן הגדול, היו פניו בוערות כלפידים. גם הכהנים, כשהיו דורכים על רצפת בית המקדש, היו משיגים חוכמה, כי המקום ההוא אדמת קודש, והדורכים בה השיגו חוכמה ונדבקה בהם רוח הקודש, וזו הסיבה שהוצרכו ללכת יחפים ללא מנהלים, כדי שלא יחצוץ דבר בינם לבין האדמה. מעבר להשפעה הרוחנית האדירה, בית המקדש נתן מענה מוחלט לכל המצוקות, הקשיים והחולאים. כי מלכתחילה, כשבנה שלמה את בית המקדש, הוא בנה אותו על תנאי שכל מי שיש לו צרה יבוא לשם ויתפלל עליה. ואכן, מי שהיה לו חולה בביתו, היה בא לבית המקדש, נושא תפילה קצרה ואומר, השוכן בבית הזה ירחם עליו. והחולה היה נרפא. ומעשה באישה אחת שחלתה ועלתה לבית המקדש והקיפה את בית המקדש ולא זזה משם עד שבאו ואמרו לה, התרפאת.
אדוניהו, מה קרה? למה אתה כל כך לחוץ?
כי אני מחפש כבר שעה שלמה את החלילת שלי ואני לא מוצא. והיום זה התור שלי לצאת ולראות את העדר, ובלי החליל הזה זה כמעט בלתי אפשרי.
נו, אז מה הבעיה? תגיד אמר רבי בנימין.
מה זה? מה הוא בדיוק אמר שם רבי בנימין?
אז בוא תגיד איתי ביחד. אמר רבי בנימין.
אמר רבי בנימין.
הכל בחזקת סומין.
הכל בחזקת סומין.
עד שבא הקדוש ברוך הוא.
עד שבא הקודש ברוך הוא
מאיר את עיניהם של ישראל.
הוא מאיר את עיניהם של ישראל.
קינדרלך, למי שייך החלילה הזה?
סבא, זה שלי. אני מחפש את זה כל כך הרבה זמן. איפה מצאת את זה?
אני לא מצאתי. אני פשוט ראיתי את הכבשה הקטנה, השייף עלה, לוקחת בפה שלה את החליל הזה ומשתעשעת איתו. היא כנראה רצתה קצת לנגן, אבל לא ממש הצליחה.
סבא, תראה איזה פלא. הוא רק גמר להגיד ביחד עם יהוידע את הסגולה של אמר רבי בנימין, ובדיוק אתה נכנסת עם החליל.
טוב, זו סגולה מאוד מובנת. ברגע שאתה מאמין שהכל משמיים, והקדוש ברוך הוא מחליט מה העיניים שלך יראו ומה לא, אז בזכות האמונה, הקדוש ברוך הוא מראה לך את מה שאתה רוצה. אבל לנו הייתה אז סגולה אחרת. ואתם יודעים שכשאני אומר אז, אני מתכוון לזמן שבית המקדש היה קיים.
אז הנה הרווחתי, לא רק שמצאתי את החליל, אלא גם אנחנו הולכים לקבל סיפור עסיסי על בית המקדש.
זה לא סיפור עסיסי, זה היה חלק מהחיים שלנו. כל דבר שלא יסתדר, שהיה קשה, על כל צרה היינו הולכים לבית המקדש, מתפללים ונענים. ולמשל, כל מי שהייתה נאבדת לו אבידה, היה עולה לבית המקדש ומתפלל כך: השוכן בבית זה ייתן בלב מי שמצאה שיחזירנה לי. ואכן, הייתה התפילה נענית, והמוצא היה בא פתאום ומחזיר את האבידה. ואם אנחנו מדברים על אבידות, אני נזכר במקרה מיוחד במינו, באליעזר ובחנינה ובחזקיה בן גרון, שעבד להם ספר תורה יקר ביותר, שהיה שווה 100 מנה. והם הלכו לבית המקדש והקיפו אותו עוד ועוד, ולא זזו משם, עד שבאו ואמרו להם, נמצא ספר התורה. אתם מבינים, קנדרלך? התפילות שהיינו מתפללים בבית המקדש היו מתקבלות מיד, בלי שום עיכובים.
מעבר לשגרה התוססת והשמיכה ששררה תמיד בבית המקדש, היו מועדים מיוחדים בהם גברה השמחה שבעתיים. מועד השמחה העיקרי היה בחג הסוכות, בעת שמחת בית השואבה. הייתה זו שמחה כל כך גדולה, עד כדי כך שחזל אומרים, כי מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. האור העצום שבקע מבית המקדש בשמחת בית השואבה, האיר את כל ירושלים, ונשות ירושלים היו יכולות לברור חיטים מהאור של שמחת בית השואבה. חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים לפני העם באבוקות של אור בידיהם, והיו אומרים לפניהם שירות ותשבחות, והלוויים בכינורות, בנבלים ובמצלתיים, בחצוצרות ובכלי שיר ללא מספר. אמרו על רבי שמעון בן גמליאל, כשהיה שמח בשמחת בית השואבה, היה נוטל 8 אבוקות של אש ומלהטט איתם, זורק אחת ותופס את השנייה, בלי שהיו נוגעות אחת בחברתה. והכל הכל היה במטרה להרבות שמחה, שהרי שמחה זו נקראה בית השואבה, על שם רוח הקודש שהיו שואבים משם. ואין רוח הקודש שורה, אלא על לב שמח, שנאמר, והיה כנגן המנגן, ותהי עליו רוח אלוקים. וכמו כן מסופר על יונה בן אמיתי מעולי הרגלים, שכשהיה נכנס לשמחת בית השואבה, הייתה רוח הקודש שורה עליו מרוב שמחה. מועד נוסף בו הורגשה שמחה מיוחדת, היה זה בזמן הבאת הביקורים.
ילדים, מי רוצה לבוא לעזור לאבא לכתוב תאנים?
אני רוצה!
גם אני!
כולנו רוצים!
אבל אבא, מה? התאנים כבר הבשילו? הם ראויים כבר לאכילה?
כן, עכשיו התאנים הראשונות מתחילות להיות ראויות לאכילה. וזה מזכיר לי, אתם כבר יודעים מה, נכון?
בוודאי אבא, זה מזכיר לך את הבאת הביקורים כשהיית ילד. תספר לנו על זה בבקשה.
אספר לכם בשמחה, אבל נעשה את זה תוך כדי העבודה בשדה. יוידה, אתה תביא את הסולם, בנייה, אתה תביא את המזמרה, ואדוניהו יביא את הסלים. יופי, אתם ממש זריזים. תחזיקו את הסולם, אני אטפס למעלה ויספר לכם. אתם שומעים אותי שם למטה?
כן,
כן.
יופי. אז כשאני הייתי בגיל שלכם, הייתי יוצא בסקרנות מדי יום לשדה ולכרם, ומחפש שם אחר הפירות הראשונים שהתחילו להתבשל, כמו למשל תאנים וענבים ורימונים, אבל דווקא פירות משבעת המינים. אבא שלי, סבא שלכם, לימד אותי איך לבדוק אם הפרי מתחיל להתבשל. וכשהייתי מוצא פירות כאלו, הייתי רץ מיד לאבא ומבשר לו על כך בשמחה. ומה אבא היה עושה? אבא היה לוקח חוט מיוחד, יוצא לשדה וקושר סביב הפירות שהראיתי לו שהחלו להתבשל. ועל הפירות שהוא קשר הוא היה אומר, הרי אלו ביקורים. וכשהם הבשילו לחלוטין, היה אבא לוקח אותם, מניח אותם בצד, וכשהגיע זמן הבאת הביקורים, אז התחילה החגיגה. אמא, הסבתא שלכם שתהיה בריאה, הייתה לוקחת מגשים מיוחדים ביופיים, מצופים בכסף ובזהב, והייתה מסדרת עליהם את הפירות בצורה יפה, ומאתרת ומקשטת בכל מיני קישוטים. וגם את הסל היא הייתה מקשטת במשהו מאוד מיוחד. אתם יודעים במה? היא הייתה תולה בצידי הסלים תורים ובני יונה. אבא בינתיים היה מארגן קבוצה גדולה של חברים שגם הם רצו להעלות ביקורים כדי שזה יהיה ברוב עם. ובבוקר השכם היה הממונה האחראי אומר, קומו ונעלה ציון אל השם אלוקינו. ואז הייתה יוצאת לדרך תהלוכת פאר מתוך שירה וזמרה. בראש הקבוצה היה הולך שור שאת הקרניים שלו ציפו בזהב ועל הראש שלו הניחו עטרה של זית. והשור הזה היה מיועד לקורבן שלמים, ולפניו היה הולך אדם שהיה מחלל לפניהם בחליל. ובדרך הם היו אומרים, שמחתי באומרים לי בית השם נלך. וכשהגיעה הקבוצה קרוב לירושלים, היו אומרים, עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים. והיו שולחים שליחים להודיע על בועם. ואז סגני הכהנים וסגני הלוויים והגזברים היו יוצאים לקראתם, והתהלוכה הייתה ממשיכה כשהחליל הולך לפניהם ומנגן עד שהיו מגיעים להר הבית. ואז כל אחד מחברי הקבוצה היה נוטל את הסל ומניח אותו על הכתף, ואפילו אם היה מדובר באדם חשוב מאוד. וככה הוא נכנס עד שהיה מגיע לשערי העזרה, שם קיבלו אותם הלוויים בשירה, והיו אומרים, ארוממך השם כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי. ולפני שהם היו מוסרים את הסלים לכהנים, הם היו צריכים לקרוא. אתם יודעים איזה פרשה היו קוראים?
כן, בוודאי שאנחנו יודעים. הם היו אומרים, הגדתי היום להשם אלוקיך, ואת כל ההמשך עד סוף הפרשה.
נכון מאוד. ויש עוד הרבה מה לספר, על התנופה של הכהן ועל עוד דברים. אבל אני שם לב שאני עומד על הסולם כבר דקות ארוכות ומדבר איתכם, ולא התחלתי לכתוב אפילו תאנה אחת. בנייה, תגיש את המזמרה וקדימה לעבודה.
שלושה מועדים בשנה היו נקודות זמן משמעותיות ביותר בבית המקדש ובחיי העם היהודי. הלוהם, שלושת הרגלים שבו הצטוו עם ישראל, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר, בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות. העלייה לרגל חיזקה את הקשר בין ישראל לאביהם שבשמיים, ורוח טהרה וערגה לקרבת השם יתברך אפפה את כל העולים לרגל. מה שהוסיף ותרם לכך היו אלו הניסים המופלאים שעולי הרגלים זכו לראות במו עיניהם, וכפי שמופיע בגמרא על 10 ניסים שהיו בבית המקדש, ואחד מהם התרחש בזמן עליית עם ישראל לבית המקדש בשלושת הרגלים, שאז חייב כל איש מישראל לעלות לרגל. ואכן הגיעו אנשים רבים מאוד לבית המקדש והתכנסו בעזרה שהתפרסה על שטח לא גדול והייתה עמוסה מעל ומעבר ליכולת הקיבולת שלה. גם ביום הכיפורים הגיע קהל רב על מנת לחזות בעבודת הכהן הגדול. והצפיפות הייתה כל כך גדולה עד שלא היה מקום להניח בו את כף הרגל. כולם עמדו צפופים מלשון צף. האנשים הרגישו כאילו הם צפים. ניסעים באוויר, כל אחד נוגע ולא נוגע בארץ. ובדרך הטבע, כאשר עומד קהל גדול במיוחד, כל תזוזה של אחד מהם, כל כפיפה קלה, דוחקת ודוחפת את כל הסובבים. אולם, בבית המקדש אירע נס גדול. ביום הכיפורים היו עומדים צפופים. אך משהגיע הזמן הזכרת השם המפורש בוידוי על ידי הכהן הגדול, היו כולם משתחווים. ואז, באותה שעה, לפתע, נוצר רווח של 400 בין איש לרעהו, וכל אחד מצא את עצמו רחוק המתפלל הסמוך לו. כל אדם השתחווה והתוודה לבדו, בלי שייכנס מישהו אחר לתחומו. נס גלוי זה היה, והמטרה שעמדה מאחוריו היא שמירת כבוד הבריות. כאשר היו ישראל שומעים את השם המפורש יוצא מפי כהן גדול, היו נופלים על פניהם ומתוודים בלחש. בנס התרחק כל אחד משכנו שהשתחווה לידו, כדי שלא ישמע הלאה את חטאיו האישיים של שכנו והתבזה בעיניו. נס נוסף הרע בקביעות בעיר ירושלים, ובא לידי ביטוי באופן מיוחד בשלושת הרגלים. לא אמר אדם לחברו, צר לי המקום שאלין בירושלים. העיר הצליחה להכיל בתוכה ברוחב לב את כל הדרים בה ואת כל העולים אליה. בעת העלייה לרגל התאסף בירושלים קהל עצום אשר הגיע לעתים למיליונים. כולם היו צריכים בעת ובעונה אחת ללון בירושלים. גם התושבים וגם האורחים. ונעשה נס, והיה לכולם מקום להתאכסן בו. אך לא רק עם ישראל ראה את הניסים המופלאים. אפילו הגויים ידעו, כי השם שוכן בקרב עם ישראל, וענן שכינתו עומד עליהם. העמים כולם יכלו לראות מדי חג ומועד איך הקדוש ברוך הוא שומר על עם ישראל, כאשר כמעט כל העם עלה לירושלים לרגל והשאירו מאחוריהם ארץ שוממה וריקנית מתושבים, עם בתים מלאים ושדות וכרמים עמוסים בכל טוב, ללא שמירה, למשך ימים ארוכים. ובפרט במוצאי כל שמיטה, שאז הצטוו כולם להיקהל, אנשים, נשים וטף, ואז כל העיירות התרוקנו לחלוטין. מדרך הטבע היה צריך להיות שהגויים ינצלו זמנים שכאלו לכבוש את המקום, ולכל הפחות השכנים הגויים יבואו לחמוס ולשדוד, ובמקביל בעלי החיים גם הם ייכנסו לשדות ולחצרות ויחלו את התבואה. אבל לא כך היה. כולם ראו בחוש איך מתקיים לעיניהם מה שאמר הקדוש ברוך הוא, ולא יחמוד איש את ארצך בעלותך לראות פני השם.
יו, ידע, אתה כבר מוכן לשינה?
כן, אבא, אני עומד לומר קריאת שמע.
אז לפני כן יש לי משהו לומר לך. אתה עשית לי היום הרבה נחת. ראיתי ושמעתי אותך לומד בהתמדה כל כך גדולה ובכזאת מתיקות. ובוודאי עשית נחת רוח גדולה גם לאבא שבשמיים. אז עכשיו גם אני אעשה לך קצת נחת, ואני אספר לך כמה זיכרונות מעניינים מתקופת בית המקדש. רוצה?
בטח שאני רוצה. תודה רבה, אבא.
היום אספר לך סיפור מיוחד במינו שקרה לנו כשהייתי ילד צעיר, בגיל שלך. והסיפור הזה גם התפרסם בכל העולם. גרנו אז באשקלון. אבי ואחיו שגר בסמוך אלינו היו עשירים גדולים. ערב אחד אמר אבי, ילדים, אנחנו עומדים לעלות לרגל לחג הפסח. שמחנו מאוד. בשבילי זו הייתה הפעם הראשונה להיות בירושלים. אבל אבא, אמרתי, מי ישמור לנו על הבית? דוד שמעון? דוד שמעון היה אחיו של אבא. דוד שמעון גם עולה איתנו, ענה לי אבא וניסה להרגיע אותי. אבל אליעזר, אין לך מה לדאוג. כתוב בתורה, 3 פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון השם אלוקי ישראל, ולא יחמוד איש את ארצך בעלותך להיראות את פני השם אלוקיך 3 פעמים בשנה. אז מה יש לך לפחד? שאל אותי אבא. הרי גם אם לא יהיה מי שישמור על נכסיהם, מפני שכל היהודים יעלו לירושלים, לא ינזקו כלל. שמעתי את דבריו של אבא ונרגעתי. כך נסענו לנו שמחים וטובי לב, כשאיננו משארים כלל מה זוממים שכננו הגויים לבצע בזמן שנעדר. יו, ידעת, נראה לי הולך להירדם.
מה פתאום, אבא? אני מרותק לכל מילה.
יופי, יו, ידע. אז נחזור לסיפור. אחרי ימים נפלאים של שהייה בקרבת בית המקדש, חזרנו הביתה, לאשקלון. אבא גם קנה מתנות לגויים מפני דרכי שלום, כמובן. אבל כשהופענו בביתם עם המתנות בידינו, הם היו מופתעים והביטו בנו במבט תמה. ושאלו אותנו בפליאה,
לכבוד מה המתנות האלה? האם שבתם מאיזה מקום כלשהו?
ודאי, ענינו להם. לא ידעתם שנסענו לירושלים? השכנים הביטו אחד בשני במבטים שלא הבנו את פשרם, והמשיכו לחקור.
באיזה יום עזבתם?
ביום ראשון, לפני שבוע, ענינו.
ומתי שבתם?
לא מזמן, לפני מספר שעות, ענינו להם בקוצר רוח. השכנים היו נראים המומים. אבי ואחי פנו הביתה, ואני, שהייתי סקרן מאוד, החלטתי שמשהו מסתתר כאן. אני חייב להבין מה התרחש כאן בזמן שהותינו בירושלים. חשבתי לעצמי, והתגנבתי בשקט אל מאחורי החלון של הגויים, והאזנתי לדיבורים שבקעו מהדירה.
השמעת?
פנה השכן לחברו.
היהודים אומרים שהיום הם חזרו מירושלים. איך זה יתכן? הרי במו עינינו ראינו אותם נכנסים לבתים שלהם ויוצאים מדי יום ביומו.
לרגע הסתררה שם שתיקה, ואז פתאום התפרץ הגוי וכמעט צעק.
אני מבין מה קרה כאן. האלוקים שלהם, שאוהב אותם, שלח מלאכים בדמותם לשמור על הרכוש שלהם. ברוך הוא אלוקי היהודים שלא עזב אותם ולא נתן לנו לבצע את מה שזממנו.
ברגע ששמעתי את זה, התרוממתי בזהירות מהאדמה הקשה ורצתי במהירות הביתה לספר להוריי את הדברים שהתגלו לי. וכששמע אבי את הדברים, הוא נשא את עיניו בהודיה לקדוש ברוך הוא וטפח על שכמי ואמר לי, נו, ולא כך אמרתי לך? ולא יחמוד איש את ארצך. הנה, זכית לראות כיצד ההבטחה מקוימת.
ובהקשר זה, ראוי להביא רעיון נפלא שאמר ראש ישיבת כל תורה, הגאון רב שלוימי זלמן אוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה. על עלייתם לרגל של עם ישראל נאמר, מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב? והדבר תמוה, מדוע הפסוק משבח את נעליהם של עם ישראל, וכי לא היה ראוי לשבח את עם ישראל בעצמו? אלא אמר רב שלוימי זלמן כך, העלייה לרגל התחלקה לשני חלקים, האחד עם נעליים, והשני בלי נעליים. הקטע שבו הלך היהודי עם הנעליים היה מפתח יציאתו מביתו עד שהגיע לשערי הר הבית. שם כבר היה חולצת מנעליו כדין מי שנכנס להר הבית. והנה, בקטע הראשון שבו היה עם המנעלים, התייסר היהודי על שעזב את מעונו, על כל הממון שהיה בו, עם כל השדות והעיצים, הפרות והתרנגולות, ועכשיו הכל מופקר, הכל עומד, והשכינים הרעים שלו עלולים לגנוב לו את הכל. ונכון, הוסיף הגאון רב שלוימי זלמן, שהשם יתברך כתב בתורתו ולא יחמוד איש את ארצך בעלותך לראות פני השם אלוקיך שלוש פעמים בשנה, אבל אחרי הכל, ליבו של היהודי לא היה שקט עליו כל כך. אולי, ובאמת, לא פשוט הדבר לעזוב את הבית ללא שומרים. צריך לזכור שבימים ההם לא היו אמצעי שמירה משוכללים כבימינו. ואדם שנטש את ביתו ועלה לירושלים, הפקיר בכך את כל רכושו וממונו. נקה לתאר את מסכת התלבטויותיו של היהודי הזה, שהלך כברת דרך ונעצר ורצה לחזור לביתו, אבל התחזק בנפשו ואמר שאם הקדוש ברוך הוא הבטיח לי שאף אחד לא יחמוד את ביתי, אמשיך ואלך, והכל יהיה בסדר. ושוב הלך כמה קילומטרים, ושוב תקפו דאגותיו, ושוב התחזק והתחזק, עד שהגיע סוף סוף לירושלים. הקטע השני של העלייה לרגל היה כאשר הגיע יהודי להר הבית, שם חלץ את מנעליו. כאן הוא כבר שהה לצד השכינה ששרתה בבית המקדש. כאן, מהרגע שנכנס, הוא התמלא בחיסופים רוחניים וליבו המה בערגה לקרבת השם. באותם רגעים הוא שכח מכל הדאגות והתרדות שאפפו אותו בדרך. והיה אם שוב עלתה לרגע מחשבת הממון במוחו, הוא הצליח להסיר ולדחות אותה כלאחר יד, שהרי מה ערכו של עוד פרדס וקרם, של עוד פרה וכבס, למול ההנאה וההתעלות הרוחנית שהיו לו בבית המקדש. והנה, אמר הגאון רב שלוימי זלמן, אם היו שואלים אותנו, איזה שלב בעלייה לרגל חשוב יותר לפני השם יתברך, האם השלב הראשון שבו הלך עם המנהלים שלו והיה טרוד ומודאג על ממונו, או הקטע השני, כשהגיע כבר לבית המקדש והיה ללא מנעליו, לכאורה היינו אומרים שהשלב בו הגיעו כבר העולים אל בית המקדש, יקבל עדיפות ראשונה במעלה אצל הקדוש ברוך הוא, שהרי אז ההתעלות הייתה בשיאה, ואדם היה דבוק בקונו בצורה נפלאה. אבל מה לעשות? ממשיך הגאון רב שלוימי זלמן ואומר, שהשם יתברך בעצמו, העיד ואמר, מה יפו פעמייך בנעלים? אני מעריך יותר את קטע הדרך שבו הלכתם לבית המקדש כשנעליכם ברגליכם והיו לכם איסורים בעניין הממון ובכל זאת לא התייחסתם לטענותיו של היצר הרע שניסה לפתותכם לחזור הביתה אלא המשכתם ללכת לבית המקדש ושמחתם עליי שאשמור על הממון שלכם כפי שהבטחתי בתורתי כי כאשר הגעתם כבר לבית המקדש ושכינה שרתה עליכם הניסיון לא היה כל כך גדול והיה באפשרותכם להתגבר על דאגת הממון בצורה הרבה יותר קלה. רואים מכאן, אמר ראש ישיבת כל תורה, לאיזו דרגה אדם יכול להגיע דווקא בגלל האיסורים, עד שהשם יתברך מעיד עליו מה יפו פעמייך בנעלים. ומכאן ייקח כל אדם חיזוק ועידוד למול מה שעובר עליו בחיים. דווקא כאשר האיסורים תוקפים אותך ומסבבים את כל כולך, דווקא אז הנך חביב לפני אלוקיך יותר ויותר מהתקופה שבה היית מצוי בשלווה.
והרנו בבניינו, תיאור חי ומרגש של בית המקדש בתפארתו. עורך ומגיש המחנך הרב מאיר פנט.